סעיף י"ג. אסור לרדות חלות דבש מהכוורת, פירוש הקן שהדבורים עושים בו הדבש, מפני שדומה לתולש. הגה, ודווקא אם דבוקים בכוורת, אבל אם נתלשו מבעוד יום, או שנתרסקו מבעוד יום, והדבש צף בכוורת, מותר לרדותו בשבת. אסור לרדות דבש מהכוורת, היינו, אומר משנה ברורה, אפילו לא ירצה לברור הדבש מן השעבה, דזהו בכלל מפרק, אלא ייקח האכלות עצמה מן הכוורת, גם כן אסור שדומה לתולש, כי מקום גידול הדבש הוא בכוורת, וחשבו חכמים כמחובר. והוסיף הרב שיינברג, שאף הפי שנדבש גדל מן הכוורת, הגדר של איסור תולש הוא לא דווקא בניתוק דבר ממקום גידולו וחיותו, אלא אף בניתוק דבר ממקום שבו נוצר ואליו הוא מחובר. אבל אם נתלשו מבעוד יום, היינו שהחלות נתלשו ממקום חיבורם בכוורת ומונחים כך בתוכה, ולא שייכתו עליהם שם מחובר, על כן יכול לרדותן מהכוורת כדי לאכול הדבש הדבוק על גבם מסביב. אבל מכל מקום אסור לרסקן ולהוציא הדבש מן השעבה, זהו בכלל מפרק דדמי למוציא התבואה מקשיה. וכאן דייק גם כן הרב שיינברג שאיסור מפרק נוהג מן התורה גם בדבר שאינו גידולי קרקע, וכן דייק הכף החיים. ואפילו יצא הדבש מעצמו אסור עד לערב, גזרה שמא ירסק בידיים. או שנתרסקו מבעוד יום והדבש צף בכוורת, מותר לרדותו בשבת, היינו שריסקן לאכלות ועדיין הם מחוברים בכוורת, אלא שהדבש זב מהם בשבת על ידי ריסוקן, מותר לכך זה הדבש הצף, דתו אין שייך להכוורת, אבל אסור לרדות אכלות גופה, כיוון שעדיין מחוברים הם בכוורת. סעיף י"ד עוסק בדין לישה, והמשיבור מקדים כאן הקדמה. הנה קודם שנבוא לבאר דברי השולחן ערוך, נבאר קצת עניין לישה. לישה היא אחת מ-39 אבות מלאכות, ואיננו דווקא על ידי מים, דהו הדין בדבש, בשומן אבז, בכל מיני משקה שנילוש ונדבק על ידם. דהיינו, אם יהיה דבש מוצק, לא יהיה הדין הזה, כי הוא לא משקה. אבל בדרך כלל כל משקה אסור. יש אולי להקדים שיש ארבעה תנאים בראשונים למלאכת הלישה. איסור לישה חל רק אם ישנם ארבעה תנאים הבאים: א', שיהיו שני חומרים, למעט אם מואכים בננה, כמובן בשינוי כמו שלמדנו בלכות תוכן, עד שתהפך לבלילה אחת מותר, כיוון שהיא והמשקה נחשבים למין אחד. בננה שלמה היא והמשקה נחשבים כדבר אחד. לערב עם פירות אחרים זה כבר יהיה אסור, כי המשקה של הפרי הזה עובר למשקה, לחלק השני, הוא מדבק אותם יחד. ובשלם זה אני רצה לומר שגם שני חצאי בננה גם יהיה אסור, כיוון שהמשקה של החצי האחד עובר לשני. אבל בננה שלמה מותר למעך אותה עד שנהפכת לבלילה, כיוון שזה חומר אחד. תנאי שני, ששני החומרים יהיו דקים, כמו קמח ומים, אבל לא חסה או מיונית או שמן בסלט. תנאי שלישי, ששני החומרים מתערבבים ונדבקים יחד, למשל מרגרינה וקקאו, ולא סוכר ואבקת קקאו, גם שהם שני חומרים ודקים, אבל הם לא נדבקים יחד בלי משקה. והתנאי הרביעי, שאחרי התערובת נוצר חומר מוצק, למשל בצק, אבל לא קפה שנמס או סוכר שנוצרים מאבקת קפה ומים, ונשארים רק מים בטעם קפה או מים מתוקים, אין כאן יצירה חדשה. אומר המשנה ברורה שבמלאכת האישה ישנם שני איסורים, האחד נתינת הנוזלים והשני הוא הערבוב. אומר המשנה ברורה, הנה בעניין לישה תניה בברייתא בגמרא, שאם אחד נותן קמח ואחד נותן מים, האחרון חייב, דברי רבי, הנתינת המים עצמה. ורבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו חייב עד שיגבל. דהיינו, לא חייב מדאורייתא. אבל מדרבנן נבורא לא חלק המן בשלחוף דלת אומר, שגם לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, אסור לתת מים בדבר שהוא בר גיבול, שמא יבוא לגבלו. ופסקו רוב הפוסקים כרבי יוסי ברבי יהודה להקל, אך דעת בעל התרומות וסיעתו לפסוק כרבי, דעל ידי נתינת מים נקרא גיבול. עוד מוסיף המשנה ברורה, וכל זה בקמח או אפר ותית וכל הדק דהוא בר גיבול וכל כיוצא בהם, אבל בדבר שהוא לא בר גיבול כגון אפר וכל אגס, והכוונה היא מגדיר הרמב״ם במשנה הסבעולות שבר גיבול הוא דבר שמתערב היטב ונעשה לגוש אחד, אבל כמו אפר ומשקה, אבל אפר וכל הגס לא נהפכים לגוש אחד. דעת הרמב״ם וסיעתו שאף אם גיבלו פטור מחטאת ורק איסורה איקה, מדרבנן גזרה אתו קמח שהוא כן בר גיבול. ודעת הרבה ראשונים להפך, שבדבר שהוא לאו בר גיבול אף לרבי יוסי ברבי יהודה לא באי גיבול, ומשנתן בו מים חייב, וזהו גיבולו. אם כן, נתבהר שיש כאן מחלוקת הראשונים בדבר שאינו בר גיבול אם הוא אסור מהתורה ומדרבנן. יש עוד להוסיף שיש להבדיל בין בלילה עבה כמו בצק, שכן בה יש איסור תורה, לבלילה רכה שאפשר לשפוך אותה. דהיינו לא צריכה להיות נוזלית, אבל אפשר להראות אותה מכלי אל כלי, שיש בה איסור דרבנן. ותנף כמינה אחר כך לגבי עשיית לישה בשינויים. ועתה נבוא לבאר דברי השולחן ערוך. אין מגבלים פירוש נתינת מים בקמח נקרא גיבול, קמח קלי הרבה, שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי, ומותר לגבל את הקלי מעט מעט. אין מגבלים פירוש נתינת מים, ואומר שבור היי לישנה לאו דווקא, דמחבר איירי פה בלישה גמורה שנותן המים ומגבל. עד הגיבול הזה אסור רק מדרבנן, גזרה שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. כל זה הוא לשון הרמב״ם, הוא סביר עלי דקמח קלי לאו בר גיבולו, ודבר דלאו בר גיבול אינו חייב אף כשגיבלו, ואינו אסור אלא מדרבנן שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. ולפיכך התירו על ידי שינוי דמעט מעט. ואפילו לשאר הפוסקים שסביר עלו דקמח קלי בר גיבולו וחייב מן התורה כשגיבלו, מכל מקום גם הם מודים דעל ידי שינוי דמעט מעט שרי וקמח קלי. רק דעת יש רימרים המובל כמה מסיפת את זין, גם בעניין זה אסור לגבל אפילו מעט מעט, אלא אם כן נתן על הקמח מים מבעוד יום. העניין של שינוי מעט מעט זה דווקא לצורך מאכל אדם, אבל לצורך מאכל בהמה מבואר בבורלוכה בשינחוף ד' שלא יתירו ללוש אלא בשינוי של שתי וערב דאין לתרוח בשביל בהמה, וגם שלבהמה די בגיבול של שתי וערב, ועל כן לא רצו חזל להתיר שינוי של מעט מעט. ובואר שם בבורלוכה ששינוי של שתי וערב הוא שינוי גדול יותר משינוי של מעט מעט. אופן השינוי של שתי וערב, כתב הבור הלוכה שם, שכל עוד שהוא לא מערב ומגבל בסיבוב, מותר לגבל את התערובת עם הקף על ידי שתי וערב אפילו כמה פעמים. אך החזון איש כתב שייתכן שכשגומר לעשות את השתי לא יעשה סיבוב עם הקף, אלא יוציא את הקף בין הגיבול של השתי לבין הגיבול של הערב, וכן כתב בשבט הלוי, או שלפחות אחרי השתי יחזיר למרכז, אחרי הערב יחזיר למרכז, כדי שלא יסובב בכפית, שזהו דרך המיוח הרגיל. קמח שאינו קלי, ובזה אפילו מעט מעט אסור. מעט מעט ולא הרבה, בין אם עושה בלילה רכה או קשה. ושינוי ידי מעט מעט לא בערוע פוסקים, ונראה שאפילו יש בו כשיעור גרוגרת. ועין בבור הלוכה, שבור הלוכה שואל, מה ההתר של מעט מעט? הרי אפילו חצי שיעור קיים עלן שאסור מן התורה. והוא מסיק שהכוונה היא בדבר שכבר אפוי ומבושל, שנותנים קצת מים לתוכו, כשנותנים קצת רוטב, זה נחשב, או קצת מים לתוכו, זה כמו תיקון אוכל באלמה שדרך אכילתו בכך. כמו למשל, אם ישימו קצת רוטב בשר בתוך פירי תפוחי אדמה, אין זה איסור, מפני שהכוונה היא להוסיף קצת טעם לתוך התבשיל, ולא ליצור כאן דבר חדש, לא להדביק דבר חדש אליו, אלא אדרבה לרקח את האב ולתת לו טעם. אז ממילא ששמים קצת זה נחשב לתיקון האוכל. ממילא באופן כזה יהיה מותר, כי המטרה היא תמיד הדבקת שני חומרים אסורה. למשל להפריד שני חומרים, לקחת, להשרות ביסקוויט בתוך תה שהוא פירוד הביסקוויט, מותר בשבת, כן, אין הכוונה להדביק אלא אדרבה להפריד. וגם לערבב שני חומרים מבושלים לשם הטעם הטוב, אין כוונה, הכוונה היא לערבב לצור כאן לישה חדשה, אלא רק להוסיף קצת טעם. מעידך, כל דבר שמטבעו להידבק אסור להדביק אותו אפילו בלילה רכה, למשל פודינג וחלב, למשל ג'לי וכדומה, יש בזה איסור לדעת החזון איש, אפילו איסור מדאורייתא. יש עוד להעיר מה שכתב ביגוס מוישה, שהמלאכה הזאת נוהגת גם בדברים שאינם גידולי קרקע, מפני שאיננה ממלאכות הקרקע, ולכן אסור לתת שמן בביצים או בדגים מרוסקים. וכן כתב בשבט הלוי. החזון איש מסביר שהגדר הוא דבר שדומה לעשייה שלו למלאכה מדאורייתא, דבר שדומה לדרך המלאכה היא צורה של דאורייתא. לעומת זאת, לקחת באימור, אין אימור אלא בגידולי קרקע, כי אחרת זה לא דומה לאותה הפעולה. אבל בגדר של אישה, כל שהוא יוצר עיסה מחודשת אסור, ולכן בכל מיני משקה אסורים ובכל דבר אסור. למשל לתת מים על גבי אפר ויהיה בוץ, יש בזה איסור תורה. ואפילו לקמן כתוב שלשים רוק על גבי חול גם כן יהיה אסור. לגבי השבטלי ומביא לשים אבקה ששמים על שיניים תותבות כדי לחזק, מותר, כי אין דרך לישה בפה. וכן מי שנותן דברי מאכל ומשקה לתוך הפה ומגבל אותם ביחד, כתב רב ניסים שאין בזה משום לישה, דיקח היא דרך האכילה. אמנם יש להעיר שיש פוסקים שכתבו שאסור לעשות גולם בשבת או מצד מלאכת בונה או מצד מלאכת לישה. אף הפי שבלשונו אומר את צירופי האותיות אסור, אבל זה לא בפיו, על ידי הפה הוא גורם את הלישה. וכן אמרנו להכין אבקת תפוחי האדמה, על ידי שמים את האבקה במים ועל ידי כך נעשית עיסה עבה, כתוב שאסור, כמו אבקת הג'לי וכדומה. ללוש לישה אחרי לישה, כתב הבור הלוכה שאם הוא ממאך פת בידיו הוא לש דבר שכבר נלוש לגמרי, דעת הרב יושיב שאין בזה איסור לישה, כי אין לישה אחר לישה. נם בשמירת שבת הביא דעת רב שלמה זלמן שלכתחילה ראוי להחמיר לא לעשות כן, כי פירורי הלחם מתחברים מהלחות שבלחם, ומה שיותר חזוני של רסק בננה היא כבר התבהר לאל שזה מדובר על ריסוק של בננה שלמה. בבוא הלוכה בסימן שין ב' הוא כתב שמותר לחוץ את הרגל במים גם אם יש לו טיט יבש על רגלו, ואין לחוש בזה משום לישה, דהווה כי לאחר יד ובמקום צער לא גזרו. וכן כתב בחוט השני בכיור שמונח בו מעט אפר שאין איסור לשפוך מים, כיוון שיתכן שהאפר שם כבר דבוק, ואף אם אינו דבוק אין זה ודאי שעל ידי שפיכת המים יהיה נילוש.